שלום, אנחנו פרשת ואתחנן, טענה עתיקה שלא פסחה אף על דורנו, היא שהתורה צריכה להתאים את עצמה לרוח התקופה ולצורכי החברה. לא האדם הוא שצריך להתיישר על פי התורה, אלא אדרבה, התורה תתקטן לפי סברות האדם. כידוע, ישנן תמורות ברוח האנושות, בתרבות, באופנה, שעם ישראל הוא גם מושפע מהם, ולפי הטענה הזאת, החכמים הם צריכים להגמיש ולהתאים את הפסקים של ההלכות שלהם, שלא יבלטו בחדות שלהם רחוק מנימוסי תרבות המערב, ויהיו נוחים לשינוי החכמים, הפסקים, מול בעיות מתחדשות. עכשיו, מכוח הטענה הזאת יש מדרגות מדרגות של ויתור על הגובה של החיים האלוהיים שהתורה מכוונת אליהם, והמשותף לכל ניסיונות השינוי האלה, שבעצם עומד פה יחס אל התורה כדבר אנושי, כאל דבר אנושי ולא כאל דבר אלוהי. הרפורמים, סוג אחד, הם סוברים שהתורה היא בכלל לא מן השמיים. לכן היא בלתי מחייבת, היא גמישה, וכיוון שלפי דעתם היא נכתבה על ידי חכמים קדומים, אז אין מניעה שיבואו אנשים נאורים בדורות אחרים ויחליקו עליהם. עם זאת, לסברתם, אין מניעה לקחת מהתורה מה שנוח וזורם עם ההתנהלות האישית של הפרט. זה נעים. מה שאני רוצה, איך שאני מתחבר. אבל הכי חשוב שתהיה שמירה קפדנית על אי פגיעה בערכי הליברליות המערבית. זה חשוב. הקונסרבטיבים, לעומתם, הם סוברים שהתורה היא מן השמיים. אבל השמיים שלהם הם בגובה העיניים. מאוד נמוכים. לכן, לשיטתם, ההלכה של חז"ל, שהיא הייתה רלוונטית בדורות קדומים, היא נתונה לשינוי. היא לא מתאימה עוד לדורות אלו, ורשות בידם לשנותה, להתאימה לכל הצרכים המתחדשים, לפי הסברות, סברות הלב, לפי ראות העיניים. גם כאן, אם נשים לב, יניקת התורה היא בעצם דרך פילטר, שיקול הדעת האנושי, בין בפרשנות, בין בהלכה. פעם סיפר לי בעל תשובה, שהוא גדל בבית רפורמי, שהרפורמים הם צוחקים על הצביעות של הקונסרבטיבים. אומרים, הרפורמים, לפחות אנחנו מודים שאנחנו לא מאמינים שהתורה היא מהשמיים, או שזה מחייב בכלל. אבל אתם כן טוענים למחויבות להלכה, ובפועל אתם מוקרים את הכל בדיוק כמונו. עכשיו, מחמת שאין חיוב לקריטריון יציב, שאפשר להתיישר מולו, כמו שולחן ערוך, או דברי חז"ל, אז נוצרות כל מיני קהילות מגוונות. אלה בוחרים לפרש ככה, אלה בוחרים לפרש ככה, או לנהוג ככה. יוצא שהליברליות הפרשנית הזאת בפועל היא מובילה ליסורי תורה גמורים, והפלורליזם חוגג. עכשיו, דבר מדהיג, שרוח פרצים הזאת, רוח הפרצים הזאת, היא עלולה לחדור גם אל פסיקת ההלכה של היהדות הנאמנה. הסכנה מתי היא מצויה? אם ביסוד צידוק הלכתי עומד רצון קדום להתאים את התורה למציאות מסוימת, ולא נעשה כאן בירור מלא ענווה מה כללות התורה אומרת. פה הסכנה. אם רוב גדולי הדור הם חולקים על איזה פסק מסוים, על איזה נושא מסוים, צריך פה באמת בדיקה גדולה, אם אכן ראוי לסמוך על איזושהי דעה דחויה, להתעלות בה, בקלישות כזאת. בנוסף, יש פה הפסד כללי גדול. למה? בגלל שתוך זמן לא רב, האדם המאמין, הוא עלול למצוא את עצמו בתוך סופרמרקט עצום, גדול, מעין סופרמרקט כזה ענקי של דעות, פסקי הלכה, שמספק את מוצריו במהירות האינטרנט. כל שיהיה עליו לעשות זה רק לבחור מה הוא רוצה לקנות, איך הוא רוצה להרכיב את חייו, באיזה רמה דתית שהוא מצפה מעצמו. יוצא ש... עלול לצאת ככה שכמעט בכל תחום יהיה לו על מי לסמוך. וזה מצב אגום כמובן, שהוא מתאפשר מתי? רק בהיעדר גוף הלכתי שמחייב את כולם, כמו הסנהדרין. הרבנות היא אמורה להוות בסיס לגוף כזה, וראוי לכל מי שטובת כלל ישראל לנגד עיניו, לתלות מעל מחלוקות ולחזק את מעמד הרבנות מכל מקום. איך זה קשור לפרשה שלנו? בכל סברות אנושיות התורה האלה, הכינה התורה מענה בפרשת ואתחנן. ככה מסביר רבנו הגדול, רבי יצחק אברבנאל, פירושו לתורה, ואתה ישראל, אומרת התורה, שמע אל החוקים ולמשפטים אשר נוחי מלמד אתכם לעשות. אומר רבי יצחק אברבנאל, שאין הלימוד תכלית הידיעה בהם, כי אם לתכלית המעשה. למען תחיו, אומר הפסוק, ובתם וירשתם את הארץ אשר השם אלוהי אבותיכם נותן לכם. ולא מה? מה האופציה? מה זה למען תרשו את הארץ? ולא תהיו כמו דור המדבר, שהם מתו בגלל שיררו אחר דבר השם, לא נכנסו לארץ. אבל כיוון שמשה אמר, אשר אנוכי מלמד אתכם, אז ישראל עלולים לחשוב שהמצוות הן אנושיות. ויביאו לגרוע עליהם, או להוסיף עליהם. לכן, אמר בהמשך, פסוק הבא, לא תוסיפו על הדבר. אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו. ומה הסיבה? לשמור את מצוות השם אלוהיכם. כלומר, המצוות הן אלוהיות. הן מהשם לבדו. משה הוא רק השליח. שליח נאמן למסירתן. בשר ואדם, עם כל חוכמתו, הוא מאוד מוגבל. אם לכן אין לו שום רשות לשנות דבר מהתורה האלוהית. איך אומר הרמב״ם בהקדמה לפרק? חלק זאת התורה לא תהיה מוחלפת. לצורך המשל, אם באמצעי הרפואה המשוכללים שבידינו, יהיה אפשר להוסיף עין נוספת, עין שלישית, בעורף האדם. שיראה מה קורה מאחורה. או למזער יד אחת שלו, לצורך נגיד אומנותו. אז האם תהיה בזה שלמות יתרה? ברור שלא. זה לא פחות גרוע מאשר אם הוא יחתוך לעצמו איבר. זה חיסרון גדול. ריבונו של עולם הוא ברא את האדם שלם, וכל המוסיף או המשנה או הגורע הוא מחסיר דבר, הוא פוגם. לכן, ואותו דבר כם כן אומר המלבים, היחס של תורת השם. התורה היא דבר שלם, אין צורך לשנות בו דבר. האנושות היא זאת שצריכה להשתנות ולהתאים את עצמה אל קדושת התורה. זמרי בן סלום, שהוא הקריב את המדיינית הזאת לפני משה, ושמה הוא שאל אותו? מה הוא אמר לו? אמר לו, זאת אסורה או מותרת? ואם תאמר אסורה, בת יתרו, מי תירא לך? ככה כתוב מדרש רבה. עכשיו, יש להתבונן איזה מין טענה הזאת. מה זאת אומרת מי תירא לך? הרי משה גייר אותה. אלא שהסברה שלו הייתה שהמצוות הן אנושיות והן מפי משה. לכן אין בהן תוקף גדול. אפשר לחלוק עליהן. ובמעשה שלו, כביכול טען שהגיור זה המצאה. כי אין הבדל מהותי בין ישראל לעמים. לכן השם ישמיד אותה. וגם כן בין העובדים לבעל פאור היו סברות שונות. היו כאלה שחשבו שהם עושים בזה מצווה בגלל שהם מבזים את האליל בזה שהם עושים את צרכיהם בפניו, ובכל זאת השם ישמיד אותם. לכן כתב בפסוק הבא, זה פרשייה אחת, זה ארבעה פסוקים, עיניכם הרואות, בכלל לא במובן מה ההקשר של הפסוק הזה, אלא בגלל מה שמסביג רבי יצחק אברבנאל. עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פאור, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, ישמידו אדוני אלוהיך מקרבך. כלומר, למדים מכאן שכל מניע לעבור על דבר השם, אפילו שסברה אנושית היא מראה שזה לכבוד השם, או שזה בשביל לקרב את התורה לעם ישראל, או בשביל לפתור את בעיות הדור, מכל מקום אין לו מקום. אם צוותה התורה שכך הלכה, אין שום מניע בעולם שמתיר את פרצת הציווי הזה. הדרך שהחיים האלוהים הם יופיעו בקרבנו הם על ידי התדמות אל השם, בהליכה בדרכי התורה, בלי כל חיסרון, שינוי, תוספת, אפילו לא בהלכה אחת. לכן כתוב פסוק הבא, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. שבת שלום.